שלום, אנחנו לומדים מספר כתבי רבש כרך א', מאמר מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו בעמוד 654. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תשאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך א', עמוד 654, מאמר מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו. בבניין גשמי אנו רואים שכל מי שרוצה לבנות בניין צריך מקודם לחפור יסוד, ועל היסוד הוא בונה את הבניין. ובחפירת היסוד אנו רואים שיש להבחין בין שצריכים לבנות בניין של קומה אחת, כלומר שהוא רוצה לבנות רק קומת קרקע, או בניין רב קומות. זאת אומרת, לפי גובה הקומות, בשיעור הזה, צריך להיות חפירת היסוד בקרקע. לא פעם אחת חופרים את היסוד, אלא כל יום בונים את היסוד, בכדי שיהיה היסוד יותר בעומק. ואז הוא יכול לבנות בניין גבוה. והסדר הזה נוהג גם ברוחניות. שבזמן שהאדם רוצה לבנות בניין של קומת קרקע, אין הוא צריך לחפור כל כך בעומק, אלא שחופר קצת, הוא יכול לבנות את הבניין שלו בקיום תורה ומצוות. ומהי חפירה ברוחניות? היינו חיסרון, שחופרים חיסרון בהלב. כי לב נקרא רצון, ולב נקרא מלכות. ולב נקרא ארץ או קרקע. וכמו בגשמיות, חופרים חיסרון בקרקע. זאת אומרת שמטרם שהולכים לבנות בניין, מוכרחים מקודם לחפור בארץ. כלומר, שמוציאים מה שיש במקום החפירה. ולאחר שהמקום הזה שרוצים לבנות הוא ריק, אז מתחילים לבנות מה שאין כן, כשהמקום ממולא באפר, אין לבנות עליו בניין, כי הבניין ייפול. כמו כן ברוחניות, שצריכים לחפור בהארץ, היינו בהלב, ולהוציא משם את האפר שבלב. ונשאר אז הלב ריקם, בלי שום מילוי, אז מתחיל זמן של הבנייה. נמצא, שבזמן שהלב ממולא עם דברים גשמיים, אי אפשר לבנות על קרקע זו שום דבר, שום בניין, כי כל הבניין ייפול, מטעם ששום דבר אין לו זכות קיום אם אין צורך לזה. אלא רק במקום שיש צורך, הוא מרגיש את החיסרון מזה שאין לו את הדבר שהוא משתוקק אליו, ואז כשמשיג את הדבר, הדבר הזה יש לו זכות קיום, מטעם שנחוץ לו זה. אז הוא יודע, לפי ערך החיסרון, כך הוא ערך החשיבות, ויודע לשמור את הבניין שלא יקלקלו השונאים שלו. ומכאן מתחיל הסדר בעניין חפירות היסודות. זאת אומרת, שיעור עומק החפירה בקרקע, תלוי בשיעור גובה הבניין שבדעתו של אדם לבנות. כי לפעמים יש שהאדם אומר שמספיק לו בניין של קומת קרקע. כלומר, שהוא רוצה לקיים תורה ומצוות שעל ידי זה יזכה לבניין שהוא בקומת קרקע. כלומר, שלא להתרחק מהארץ. זאת אומרת, שהוא רוצה להישאר בארציות. הנבחן לכלי קבלה. דהיינו, השכר שלו, שבהשכר הזה הוא רוצה לגור. כמו שבונים בניין לגור, כן דוגמתו נבחן השכר לבניין, ששם הוא גר. דהיינו, שידוע שרק בשכר האדם רוצה לחיות. ששכר נקרא שהוא מקבל תמורת עבודתו הנאה ותענוג, שזהו החיים של אדם שרק בשביל תענוג והנאה האדם רוצה לחיות. היות שסדר העבודה בתורה ומצוות מתחילים בשלו לשמה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יש שמקיימים תורה ומצוות בכדי שיהיה להם שכר בעולם הזה, ויש שעובדים בתורה ומצוות בכדי שיהיה להם עולם הבא. אבל כל השכר שלו הוא מה שיקבל בכלים דקבלה עצמית, הנבחן לבחינת ארציות. שבחינה זו נקראת בחינת עם הארץ, כלומר שלא זזים מבחינת הארץ, הנקרא רצון לקבל. כמו שאמר הרמב״ם ז"ל, וזה לשונו, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר. מה שאין כן, להיות תלמיד חכם, לפי מה שאמר אבי מורי זצ"ל, שתלמיד חכם נקרא זה שלומד את מידותיו של החכם. והקדוש ברוך הוא נקרא חכם. לכן מי שהולך בדרכי השפעה, האדם הזה נקרא שלמד מהחכם. לכן הוא נקרא תלמיד חכם. נמצא אלו אנשים שעוסקים בתורה ומצוות לזכות לבניין, הנקרא שכר של עולם הזה או עולם הבא לתועלת עצמו, הם נכנסים לגדר עמי הארץ. וזה נקרא שרוצה לבנות רק קומת קרקע. לכן אין הוא צריך לחפור יסוד עמוק, היינו לחפור כל יום, בכדי שהחפירה תהיה בעומק. אלא כשהוא חופר פעם אחת, מספיק לו החפירה. כלומר, בזמן שהוא מבין שיש לו חיסרון וצורך לקיים תורה ומצוות, מסיבת שיהיה לו שכר, החיסרון הזה, כלומר הסיבה הזו, כשהוא מבין אותה, כבר הוא מסוגל לעבוד להשיג את הבניין של שכר. מטעם שכל זמן שאין האדם רוצה לצאת מאהבה עצמית, אין הגוף מתנגד לתורה ומצוות. אי לזאת, אין הוא צריך לחפור כל יום, היינו שלא צריך לחפש צורך וחשק לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שהגוף אינו מתנגד להצורך שלו, מה שהוא מבין שכדאי לו לעבוד לתועלת עצמו. וזה נקרא שהחפירה שלו לא צריכה להיות כל כך עמוקה, אלא הצורך להבין שכדאי לעסוק בתורה ומצוות, כבר הצורך הזה מספיק לו, שיהיה לו חומרי דלק לעבודה. נמצא שחפירה שנתן בפעם אחת נשארת לו תמיד, שיכול להמשיך בעבודה. נמצא שחפירה שלו לא צריכה להיות בעומק. מה שאין כן, אם הוא רוצה לבנות בניין רב קומות, כלומר שהוא לזכות לנשמה הכוללת נרנחי, וזה יכול לזכות דווקא עם כוונתו בעל מנת להשפיע. כלומר, שכל מחשבותיו ורצונותיו הם רק לטובת הבורא, ולא לתועלת עצמו. ובאופן כזה, בזמן שהוא רוצה לעשות יסוד בכדי לבנות בניין כזה, החפירות של היסוד, היינו הצורך לזה, אינו נעשה בפעם אחת. וזהו מטעם, כי לאחר שהאדם עובד עם עצמו, ונותן להבין לגופו שכדאי לעבוד להשפיע, והחפירה הזאת לא באה אליו בנקל, כי בעת החפירה היה פוגע באבנים, שזה דבר קשה, שתהיה היכולת לעשות שם חלל. אפילו חור קטן קשה לחפור באבן. כלומר, בעת שהוא רוצה להבין שיש לו חיסרון גדול, בעת שהוא רואה שאינו יכול לעשות שום דבר בלהשפיע, ורוצה לבקש מהשם שייתן לו את מבוקשו. היינו שייתן לו המאור התורה, שזה מחזירו למוטב. באמצע החפירה הוא מוציא אבן גדולה. פירוש, באה לו מחשבה שהוא רוצה להבין מדוע הוא צריך לעבוד בשביל השם ולא בשביל עצמו. הלא ידוע, חייך וחיי חבריך, חייך קודמים. ועל הבנה זו אין לו מה לענות. אז הוא עושה הפסקה בחפירה, כי האבן הוא קשה יותר מדי, שתהי יכולת לעשות בו חיסרון. לכן הוא צריך לקחת מכשיר יקר ערך, שבזה יכולים לבקוע את האבן, והמכשיר הזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. שרק המכשיר הזה יכול לבקוע את האבן, הנקרא דעת החיצון, שפירושו שהדעת הזה הוא מחוץ להקדושה, כי הוא רק משמש להקדושה בבחינת קליפה שקדמה לפרי. לכן, היות שרק בבחינת אמונה למעלה מהדעת יכולים לבקוע את האבן, לכן נוהג כאן עניין של עליות וירידות, שלא תמיד האדם מוכשר ללכת למעלה מהדעת. נמצא שכל מה שחפר ומצא איזה חיסרון לבקש מהשם, שייתן לו כוח ללכת בדרכי השפעה, חזר ונסתם על ידי האבן. לכן הוא מוכרח לחפור עוד הפעם, וחוזר חלילה. וכל פעם הוא מתחיל לחפור ולהוציא את האפר, ובאמצע החפירה שוב הוא מוציא אבן, ושוב מתחיל לשאול שאלות בתוך הדעת, ושוב הוא מתגבר ומשתמש, עם האמונה למעלה מהדעת, ושוב השיג מקום חיסרון. הוא מתחיל להתפלל להשם, שיקרב אותו לעבודתו.
אז כאן השאלה הראשונה, דוגמה שכל אחד השתדל לתת לאבן, ומעליו דוגמה איך שבעזרת האבן דווקא מגדילים אמונה למעלה מהדעת, שזה כבר בעניין. בבקשה. בקצרה.
אבן בעבודה בין החברים בקבוצה, שאני נתקל במשהו שקשה לי להתגבר עליו עם איזה חבר, ואני עושה עבודה מעל הדעת, ואז אני מרגיש שהחיבור גדל יותר.
דוגמה לאבן, כל ביקורת על החברים, על הרב, על הדרך, והתגברות על האבן, אם מראים לך מלמעלה שעל אותם דברים רגע אחרי אתה חושב אחרת, רק בגלל שקיבלת קצת התרוממות רוח, אז אתה מבין מה שווה הדעת שלך.
כן, גם כשמצליחים בסופו של דבר לעשות איזה משהו כלפי החברים, אז כבר זה נכנס לתוך הדעת, זה מרגיש נוח, זה מרגיש נכון, ושם מתחילה העבודה באמת לשמור את כל זה מעל הדעת.
בכלליות אפשר להגיד שאבן זה בכל השאלות שקופצות לאדם בפנים, כל השאלות של מי ומה בקשר לעבודה. וההתמודדות זה בללכת למעלה מהדעת, זה להידבק בכל העצות והכוונות שאנחנו מקבלים, ללכת באמונת חכמים, בעיניים עצומות, כנגד שאלות אלה שקופצות.
אבן ש שמתוך הרגשת החושך הוא רוצה לברוח, לא לעשות כלום, ולמרות הכל הוא פשוט ממשיך לקיים כל מה שבכוחו.
דוגמה לאבן זה דרך מסוימת, נגיד בהפצה, שהסקל לא מקבל אותה, אבל בגלל שזה דעת רבו, אתה הולך באמונה למעלה מהדעת ומקיים.
למשל, כל מיני רצונות שבאים לאדם, לא חשוב איזה, ומנתקים אותו כביכול מהדרך, מהכוונה הפנימית שלו, ואז הוא יכול להשתמש בהם, להתגבר עליהם, ואז העוצמה של הכוונה, העוצמה של של הרצון רק הולכת וגוברת.
גם כל התנהלות של החברה, של הרב, של העצות של המקובלים שהם מציעים, שהם לא נראים לי, לא מקובלים על הלב, והתגברות עליהם, אם יש לך חברים טובים, אז הם מראים לך מה היחס שלהם לעצות האלה, וזה מעורר אותך לעשות גם כך.
זה כל דבר שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים ביחס לחברים, לדרך שבו אנחנו
ממשיכים בטור ב' למטה, שורה היינו. שורה לכן. לכן הוא מוכרח לחפור עוד הפעם וחוזר חלילה. וכל פעם הוא מתחיל לחפור ולהוציא את האפר, ובאמצע החפירה שוב הוא מוציא אבן, ושוב מתחיל לשאול שאלות בתוך הדעת, ושוב הוא מתגבר ומשתמש עם האמונה למעלה מהדעת, ושוב השיג מקום חיסרון, ומתחיל להתפלל להשם שיקרב אותו לעבודתו. היינו לעבוד עבודת השם, כלומר לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. והיות שכל בניין שלו בנוי על למעלה מהדעת, שוב נסתמת החפירה. כלומר, שוב נעלם לו החיסרון, ושוב אין לו מה לבקש. כלומר, שאין לו צורך שהשם יקרב אותו. לכן, שוב מוכרח להתחיל לחפור, כלומר, לעבוד בכדי למצוא חיסרון, שיהיה לו יסוד על מה לבקש מהשם, לבנות את בניינו.
אז בכל זאת, למה הבורא סידר לנו השכר האינסופי, הרוחני, למעלה מהדעת? למה כלי של אמונה הוא בלתי מוגבל לעומת כלי של קבלה? למה כלי די קבלה מוגבל? וכלי די השפעה לא. בבקשה.
כלי די קבלה...
מהר.
כלי די קבלה מוגבל, כי ברגע שהוא מתמלא, אז הוא נעלם.
יחד כולם. לא כל אחד משלים את השני לפי התור. אלה להשתדל להגיע ל... לשאלה אחידה, לתשובה אחידה. נו?
אין לכלי דה קבלה זכות קיום אחרי שהוא מקבל את המילואים, ולכלי דה השפעה יש זכות קיום תמיד.
אמונה למעלה מהדת זה כלי של העליון, זה כלי דה השפעה, ואנחנו נמצאים במצבנו בחוסר השתוות הצורה, אנחנו מקלים דה קבלה, והאור יכול לעבור, לזרום רק כשאין חשבון לעצמו, וכל עוד אנחנו נמצאים בניגוד לתכונה הזאת, אז אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו האור נמצא כל הזמן בזרימה, שזה נקרא המצב הנצחי.
מי, 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 מי.
רצון, זאת אומרת, השפעה, כמה שהוא נמצא בהשפעה, באמונה למעלה מהדעת, הוא יותר דומה לתכונת השפעה. שם לא מוגבל, כלום לא מוגבל, אין הגבלה. לעומת הרצון לקבל שהוא כן מוגבל, וכל שימוש ברצון רק לא מביא לו סיפוק, אלא רק מעורר אותו מחדש כל פעם.
כלי דקבלה מוגבל כי פועל עליו צמצום א', לא יכול לעבור. וכלי דהשפעה הוא לא מוגבל, כי זה בחסדים. חסדים זה בלי הגבלה.
כלי דקבלה הוא לא נועד שנמלא אותו בכלל, הוא זה רק אמצעי על מנת שנגיע לכלים דהשפעה. וכלי דהשפעה, אפילו אם אתה בקצת מתגבר ובכיוון של השפעה, אז כבר אתה מקבל שם מילוי נצחי.
תשובה פשוטה, למה כלי דהשפעה בלתי מוגבל? נו? נו, תצעקו תשובות. בגלל שזה כלי של הבורא, זה הנפח, value, איך להגיד, נו, גודל שלו, לכן הוא בלתי מוגבל. כלי דקבלה הוא מוגבל, זה שלי. ברור, וזהו, תמשיך.
שורה ובחפירה, בתור א', ובחפירה אנו מוצאים,
כמו שכתוב, כי בו נשמח לבינו. שאני נמצא בו. ואז שם אני עובד, ושם אני מגלה את העבודה, והגיעה ושכר. הכל בו.
ובחפירה אנו מוצאים, כשחופרים בקרקע, שמוצאים אפר ואבנים, אפר נקרא בחינת ליבה, פירוש רצון לקבל לעצמו. וזה עוד לא נורא, כי האדם בהתאמצות גדולה עוד יכול להוציא את האפר מן האדמה. מה שאין כן, כשבאמצע חפירה הוא מצא שם אבנים, שהדעת מתחיל לשאול שאלות, אז צריכים לרחמי שמיים, שייתן כוח להתגבר למעלה מהדעת. אילזאת, יש עבודה גדולה לעסוק ביסוד, מסיבת שלא ביום אחד גומרים את החפירות, אלא לאחר החפירה באו תכף האבנים ונופלים בראשו, שהוא מקבל מחשבות זרות. כלומר, לאחר שכבר התגבר לפי שעה למעלה מהדעת, אבל הוא לא יכול להחזיק מעמד, אלא אחר כך שוב מקבל ירידה, ושוב מוכרח הוא להתחיל מראש. אבל האדם צריך להאמין ששום עבודה אינה הולכת לאיבוד, והכל נשאר. ורק באמצע העבודה יש תיקון שלא לראות את אשר כבר עשה. ולכן נבחן שהאדם כל יום שחופר את חפירת היסוד, הוא חופר בעומק הקרקע, ולא מה שעבד אתמול, הוא חוזר לעבוד עוד הפעם אותו דבר, אלא ההתקדמות היא בעומק, ושיעור עומק החפירה הוא עד שיקבל צורך אמיתי לעזרת הקדוש ברוך הוא, שיעזור לו, שיהיה לו רצון לעבוד בלהשפיע. ופרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, עד שמכל החפירות הוא מגיע לעומק שכבר יכולים לבנות עליו בניין שיהיה ראוי לזכות לנרנחי של הנשמה, מה שהאדם צריך לזכות. ובניין דקדושה מובנת לנו בשני אופנים, א', כלי, ב', אור. כלי נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לו רצון וחשק להשפיע להשם. אור נקרא לאחר שכבר יש לו רצון להשפיע, שנקרא דבקות, אז הוא מקבל דרגה בבחינת הנשמה, עד שזוכה לזכות לבחינת נרן חי. כמו שכתוב בהקדמה לתעס, וזה לשונו. כן הוא בעבודת הצדיקים הגמורים, שהבחירה הנוהגת בעת הסתר פנים, ודאי אינה נוהגת עוד מעת שפתחו הפתח להשגת ההשגחה הגלויה. אמנם מתחילים בעיקר עבודתו יתברך, שמבחינת גילוי פנים. אז מתחילים לפסוע על המדרגות הרבות בסוד הכתוב, וצדיקים ילכו מחיל אל חיל.
למה העבודה האמיתית מתחילה אחרי שנכנסים לסולם? ולפני זה לא? דווקא קושי, מתייגים, חושך, לא מבינים. זה כאילו העבודה היא לפני שבאים לגילוי. למה אחרי גילוי עבודה? ואיזה עבודה? אם כבר מגולה? בבקשה.
לפני הגילוי, האדם נמצא בכלים דקבלה, ואם הוא יקבל מילוי אפילו קטן, אז המילוי הזה יסרוף אותו ישר, והוא לא יוכל להמשיך להתפתח. ואחרי זה, שהוא מגיע להשפעה, אז יש לו כבר את המסך, והוא יודע איך לקבל.
כן, כל העבודה היא דווקא אחרי הגילוי, כי אז אפשר לקחת את כל מה שעשינו לפני הגילוי, ולהפוך אותו להשפעת נחת רוח לבורא.
לפני הגילוי העבודה היא לדעת איך להסתיר, ואחרי הגילוי זה ממש לממש את זה, כאילו ברגע שהבורא מגולה כבר, אז העבודה שלנו היא ליצור את המדרגה הבאה שהוא כבר מגולה. כאילו, להסתיר אותו לקראת המדרגה האחת פלוס.
העבודה לפני הגילוי, העבודה האמת מאוד קשה, ללכת כנגד כל השאלות, כנגד כל הסתרות, ללכת בלמעלה מהדעת, שאדם לא יודע איפה הוא נמצא, וצריך ללכת כנגד הטבע שלו. קשה, אבל בגילוי זה כבר עבודה מתוך השתוות צורה, כבר מתוך תכונה משותפת, ואומרים שעבודה יותר קשה, כי פה אתה כבר צריך גם לדחות תענוגים שמגיעים מהעליון, וזה לא פשוט.
כי אחרי גילוי זה כל פעם אתה צריך לבנות הסתרה בעצמך, כדי שהתורה לא תהיה שמה מוות, וזה קשה. יותר קל כשזה בהסתרה, ואתה רק הולך להר, כאילו, כל הזמן למעלה, למעלה, למעלה. פה אתה צריך כבר בעצמך לבנות מסכים.
כשהוא נמצא אדם בכלים דקבלה, הוא הולך בחושך, אין לו מושג מתי הוא ייפול, לאיפה הוא יזרקו אותו מרגע לרגע, הוא לא יודע כלום. כי אין לו עדיין את המסך. לאחר מכן, בגילוי, הוא כבר רואה את המערכת, הוא יודע, יש לו את הניסיון, ורק נדרש ממנו רמה של מאמץ הולך וגובר מפעם לפעם.
טור ב' שורה שפתחו. אמנם מתחילים בעיקר עבודתו התברך שמבחינת גילוי פנים, שאז מתחילים לפסוע על המדרגות הרבות בסוד הכתוב, וצדיקים ילכו מחיל אל חיל, אשר העבודות הללו מכשירות אותם לחפץ השם, שתתקיים בהם מחשבתו יתברך שבבריאה, שהיא כדי להנות לנבראיו. ובאמור רואים שיש מדרגה לזכות לדבקות השם, כלומר שהגיע לדרגת רצון להשפיע. ואחר כך הולך סדר לזכות להאור, המכונה נרנחי, שהם מדרגות בגילוי האור. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם, סתמום פלישתים. וישב יצחק, ויחפור את בארות המים, אשר חפרו בימי אברהם אביו, והסתמום פלישתים. ויחפרו עבדי יצחק. ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק, לנו המים, ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה. ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו, ופרינו ופרינו בארץ, ויעל משם באר שבע. כי עניין החפירות שחפרו, הוא למצוא חיסרון וצורך לישועת השם, הן על הכלי. כלומר, לבקש מהשם שייתן להם צורך להשפיע. והם רואים שאינם יכולים מטעם שהגוף מתנגד לזה מצד הטבע, שנולד עם רצון אך לקבל. אמנם גם בזה יש להבחין בית הבחנות. א', שהוא מתפלל להשם שייתן לו כוח להתגבר על הרצון לקבל ולעבוד בעל מנת להשפיע. והוא רוצה שהשם ייתן לו הכוח הזה. ב' יש לפעמים שאין האדם יכול לבקש מהשם שייתן לו הרצון להשפיע. מטעם שהגוף מתנגד גם על התפילה. שהגוף מפחד, אולי השם יעזור לו ויעזוב את הרצון לקבל. נמצא שהוא צריך להתפלל שהשם ייתן לו כוח להתגבר על הגוף, ושכן יהיה לו כוח להתפלל להשם שיעזור להתגבר על הרצון לקבל ולעבוד בעל מנת להשפיע. נמצא שהוא מתפלל תפילה, ומה בקשתו שיכול להתפלל, וזה נקרא תפילה לתפילה. וזה נקרא שהשם צריך לעזור לו על הכלי, כלומר שיבין שחסר לו הכוח של השפעה. נמצא שהשם עוזר לו ונותן לו רצון שישתוקק להבין שלא חסר להאדם אלא הרצון להשפיע במוחה וליבה. ואחר כך, כשיש לו הצורך שרוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, אבל אינו יכול, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו האור, כלומר, אור הבא לתיקון הכלי. כלומר, שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. והאור הזה נקרא בשם כלי. כידוע, שהאור נקרא על שם הפעולה. והיות שהאור נותן לו הרצון שנקרא כלי, לכן נקרא זה שהשם נתן לו הכלי דהשפעה. וזה נקרא היסוד. שעל יסוד כזה יכולים לבנות בניין רב קומות. כלומר, לאחר שהשיג יסוד שהוא הכלי דהשפעה, אז הוא מתחיל לזכות לקומה שלמה של נרנחי שבנשמתו. אולם בעניין שהפלישתים היו סותמים את הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם, יש לפרש על דרך העבודה. שאברהם נקרא בחינת חסד, ועבדי אברהם נקראים אלו שהולכו בדרך של מידת החסד. כלומר, אלו שרצו ללכת בדרכי השפעה, הנקרא חסד. וחפרו לעצמם את החיסרון הזה, כלומר, הנחיצות לכלים דהשפעה. ועד כמה שחפרו למצוא חיסרון, סתמו להם את החיסרון. והיו להם תמיד עבודה מחדש, לחפור עוד, כנל וחוזר חלילה. ובאמור יש לפרש את המחלוקת בין רואי גרר לרואי יצחק. כמו שכתוב, ויחפרו עבדי יצחק ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק, ויקרא שם הבאר אשק, כי התעשקו עמו.
מהו השימוש בתוך הבאר מצד יצחק ומצד גרר? בתוך האדם. איך אדם רוצה להשתמש במה שהוא חופר, כן? או כבית יצחק או כבית גרר. נו, קדימה.
כנראה שיצחק...
להתאר שזה בנו קורה. כן. בבקשה.
כנראה שגרר רצו שהתמלא החיסרון עם הבנה והרגשה בתוך הדעת, ויצחק אמרו שדווקא צריך ללכת למעלה מהדעת ולא למלא את הסתירות.
יכול להיות שגם רואה גרר וגם רואה יצחק רצו את הבאר כדי ללכת למעלה מהדעת, רק שרואה גרר עדיין רצו לעשות את העבודה הזאת כדי ליהנות מהעבודה הזאת שמצליחים ללכת למעלה מהדעת, ורואה יצחק רצו לעשות את זה למען הבורא.
כן, בעצם מה שאמרו חברים, שכל החפירה, כל היצירת הכלי הוא לאותו כיוון, אבל השאלה מה השימוש בכלי שאני יוצר, לתועלת, אם לתועלת עצמית או לתועלת השם, לתועלת השפעה.
מה ההבדל בבניין שאני רוצה לבנות, מצד גרר או מצד יצחק? בבקשה.
לא יודע, אני משער לבנות לעצמו, בעצם נשאר בתוך הדעת, או למעלה מהדעת.
כן. או שאני רוצה לבנות בניין להשפעה, או בניין של קבלה.
צד אחד, המטרה היא להתקרב לבורא, הכוונה היא כדי להתקרב לבורא, ולהשתמש באותה אבן כדי לגדול יותר לגובה, והשני בכוונה למנת לעצמו.
כן, מלכתחילה לא מתכוונים להשפעה שהיא לא בעל מנת לקבל, אלא כל ההשפעה שלהם, של רואי גרר, שהם יקבלו מילוי, סיפוק לעצמם.
השאלה היא מי יגור בבניין הזה, האם רואי גרר רוצים לגור בבניין שהם רוצים לבנות מהחיסרון הזה, ורואי יצחק רוצים שהבורא יהיה זה ששוכן בבניין הזה.
כשאני עולה על הגבעה כבר, על ההר, השם, ונכנס להיכלו, איזה הפרעות יש לי שם? בעל הסולם כותב כבר שאין לי כבר עניין עם השומרים. כן? אז איזה עבודה יש שם? בעד מה, נגד מה? איזה סוג עבודה? על מה אני מתגבר? נו, קדימה, לא לראות, לא להסתכל עליי.
אפשר לקחת אולי את הדוגמה, כמו ש... ויסתר משה פניו מהביט, כאילו ש... שפה כבר יש קשר עם העליון, והעליון רוצה להתגלות, והאדם דווקא, העליון רוצה כל הזמן להשפיע לו תענוגים, והאדם צריך לעבוד עם מסך ואור חוזר, כאילו להתנגד לתענוג ולעשות חשבון עד כמה אני נמצא יותר ויותר בדבקות עם הבעל הבית ולא עם התענוגים שרוצה להשפיע. נו, פחות או יותר.
כן, זה לא שדוחים אותי מלהיכנס, אלא להפך, פותחים לי ומזמינים אותי והכל פתוח ויפה ומואר. אלא שצריך פשוט לכוון בצורה נכונה, שלא לקבל לעצמו, אלא נחתוח לבורא.
שלא גנוב את האוצר של המלך. כל ההפרעות הפנימיות שמתעוררות, שאתה כבר אין לך הגבלה.
כמו שאוהבים מישהי, אז אתה מוכן לעשות בשבילה הכל, להקריב את החיים שלך בשבילה. אבל אז אתה מתחתן איתה וקיבלת אותה ביד, כמו שאומרים, והיא שלך, אז אתה צריך לעשות עבודה מסוג אחר כבר. להגדיל את החשיבות שלה ולעשות עבודה שהיא בדיוק הפוכה ממה שעשית מקודם. שאם מקודם זה בא בטבע, עכשיו אתה צריך באופן יזום לייצר את ההתגברות.
אני חושב שאולי זה על האיכות של הכוונה. באמת, כי מתקבלת גם הנאה. אז עבור מי ההנאה? שזה לא יתהפך, שהסיבה להשפעה היא הגורם שמחייב להשפיע. אלא גדלות השם, מלכתחילה, הסיבה הראשונית שמלכתחילה נכנסת בשבילה להיכל, וזה להשפיע על הבורא.
כל השלבים עד אז זה רק ההכנה. לעבודה עצמה.
זה כמו שפתאום, לא יודע, פתאום נפתח לך אוצר אינסופי, ואתה צריך, זה טירוף לעמוד מול התענוג שבא, תענוגים שבאים ישירות מהעליון, ואתה צריך כל הזמן לעשות, לעבוד עם הצמצום, לעשות חשבון עד כמה אני יכול להשפיע לעליון כמו שהוא רוצה להשפיע לי, וזה פשוט, זה חשבונות מאוד מאוד לא פשוטים, כי אתה עומד מול תענוגים.
657 שורה ובאמור. ובאמור יש לפרש את המחלוקת בין רואי גרר לרואי יצחק, כמו שכתוב, ויחפרו עבדי יצחק ויריבו רואי גרר עם רואי יצחק. ויקרא שם הבאר אשק, כי התעשקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה. ויקרא שמה שטנה. ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה. ויקרא שמה רחובות. ויעל משם באר שבע. ויש להבין מהו הפירוש רואי ברוחניות, ומה ההבדל בין רואי גרר לרואי יצחק בעבודה. ומדוע על חפירות בית בארות הראשונות היה ריב, ועל חפירת באר השלישית לא היה ריב, כמו שכתוב, ולא רבו עליה. ידוע שאין האדם יכול לחיות בלי פרנסה. כלומר פרנסה נקרא מה שמפרנס את האדם, שמזה הוא מתקיים בחיים שלו, ואומר שבעבור זה כדאי לחיות.
איך אנחנו יכולים לתאר? נגיד, ברור שכל אחד שמקבל פרנסה יותר, יכול להיות כסף, מילוי, יכול להיות מילוי שהוא נמצא באיזה יצירה גדולה שם, כן, אם הוא אומן נגיד, ועוד אם הוא מדען, כן, שכר יכול להיות, כן. אבל נגיד מלך, אין לו שכר, כן. עובר החודש, מסתכל בכיס שלו, שום דבר לא, אין, כמו שלא היה קודם, כן? מה, 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 מה השכר? איך מרגישים שכר? שאתה המלך. נו, נו. אני לא מרגיש שאני מקבל, אני לא מרגיש שמוסיפים לי משהו. ממה ליהנות? נו, ניב. קשה, אה? כן, בבקשה. זאת אומרת, למה הבורא שאנחנו באים עליו צריכים להצטייד, להצטייד, כן? בחסרונות, ביכולת למצוא חסרון. כי אחרת לא נרגיש את השכר. נו, אז מה השכר של המלך? נגיד, כמו בן מלך. מה שרוצה מקבל. איזה שכר, איזה מה. נו.
אם הוא מלך טוב, אז הוא צריך להרגיש את החסרונות של של הציבור. זאת אומרת, ללכת ולא חסר חסרונות בממלכה שלו כדי למלא אותם. אם הוא מלך רע, אז הוא יוצא למלחמות.
השכר של המלך הוא כל יום בזה שהוא יכול יותר ויותר לתת לעבדים שלו, לאלה שבממלכה שלו, ובגלל זה אנחנו צריכים לבוא אל המלך עם היכולת להמציא עוד חסרונות כדי שהוא באמת יוכל לממש את המטרה שלו, שהיא לענות לנבריו.
השכר של של המלך הוא עצם ההשפעה. ההשפעה עצמה היא השכר. וגם במושגים של מלך אין בכלל עניין של חשבון של שכר או לא שכר. עצם ההשפעה עצמה. ואנחנו צריכים להגיע לחיסרון כזה, וזה לגמרי אנטי-טבע שלנו, אז פה צריך ממש לבנות את היסודות כדי להגיע באמת להיות דומים למלך, ולכן זה עבודה קשה, כי עד שלא בונים את היסוד הזה אין אי אפשר להבין את המלך, אי אפשר להיות איתו בהשתוות צורה, בקשר, להבין את מה זה השפעה לשם השפעה.
מסכים. אחר של המלך בגדלות מלכותו.
המלך, הוא כל יום הוא מצדיק את זה שהוא מלך מחדש, יש לו, מביאים לו כל מיני סוגיות להחליט בהן. חורץ גורלות של אנשים לחיים ולמוות, יש לו כל מיני החלטות שהוא צריך, רק הוא יכול לקבל אותן. ולמשל בן מלך, מה שאמרנו, הוא בבעיה
מצב יותר של גמר התיקון. מצב של גמר התיקון, אנחנו דבוקים במלך, איזה יש לנו שכר, איך אנחנו מרגישים אותו, באיזה חסרונות, כבר אין חסרונות, כבר הכל מתוקן, כאילו נעלם שכר. למה המצב הזה נקרא שאנחנו מקבלים טוב ועונג שבמחשבת הבריאה? אנחנו צריכים להבין את המצב הזה הסופי, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אנחנו עוברים כל הדרך רק כדי להצטייד בחיסרון בלתי נגמר. לא גבולי, ממש. בלתי גבול. וזה הגבלות. נו. המלך נותן לך הכל, ללא שום הגבלה. בבקשה, ואז נעלם טעם. אז איזה כלים אנחנו צריכים להביא איתנו, כדי שאז יהיה לנו טעם? מה אתם מסתכלים על זה? קדימה.
אנחנו צריכים להביא כלים, כלים, כלים דה השפעה גדולים מאוד, להשפיע לכל העולם ברמות הכי גבוהות שאפשר רק להשפיע, וזה הכלי שאנחנו יכולים להגיע איתו.
הכלים הם מסך. זה אומר שאני לא יכול לגעת בכל התענוגים שהשפע, שהאור נותן לי, שהבורא נותן לי, כי זה הכל יהיה בעל מנת לקבל, אלא הכל חייב להיות בדחייה ובהשפעה מטעם הגדלות של של הבורא, הערכת ההשפעה.
זה לא שאין חיסרון, אלא יש את החיסרון הכי גדול, ואותו אנחנו ממלאים על ידי זה שאנחנו דבוקים בהבורא. כלומר, מממשים ממש את הרצון של הבורא בזה שאנחנו ממלאים את החסרונות של כל הנבראים.
טוב, אני בטח קטונתי מלענות על שאלה כזאת, אבל ככה, ממה שנראה זה שעד שלא מגיעים ממש להשפעה נקייה מוחלטת, אז עד אז תמיד בונים חיסרון להשפעה. ככה אנחנו בונים את הכלים שלנו כדי לקבל באמת אור אינסוף בכלי אינסוף, אבל כשמגיעים להשפעה, שההשפעה ממש נקייה, השפעה לשם השפעה, אז זה כבר שם, אין שם חשבונות עצמיים, אתה פשוט נמצא בהשפעה, וזה נקרא השתוות הצורה המוחלטת, זה נקרא גמר תיקון, זה נקרא, אתה פשוט בתוך ההשפעה.
זהו. צריך להביא חיסרון כנגד אותו טעם.
חיסרון להשפיע הוא בלתי מוגבל. אכן זה זיווג דלא פסיק, כל הזמן בדביקות, בהשפעה.
אנחנו אומרים שבהתחלה בן אדם משפיע במשפחה, אחרי זה בשכונה, במדינה שלו, ואחרי זה לכל העולם. אז שמגיעים לסוף, הבן אדם צריך כלי כזה של חיסרון, על מנת שהוא יהיה לו חיסרון להשפיע לכל העולם, ואז בעצם המילוי הוא מוחלט, נצחי.
הכלים זה החשיבות שאני מקבל של ההשפעה, שמאפשר לי לא לקבל בצורה ישירה, כי אז מטעם התענוג אני אעבוד, אלא דווקא מעל הכלים, ואז גם אין שום בעיה להגיע לגמר תיקון, כי אז התיקון נקרא שאתה יכול להשתמש עם הכלים שלך מעליהם, וזה לא מבטל אותם, את החיסרון שבהם, אלא הם פועלים בעל מנת להשפיע.
עמוד 657, טור ב', שורה ידוע. ידוע שאין האדם יכול לחיות בלי פרנסה. כלומר, פרנסה נקרא מה שמפרנס את האדם, שמזה הוא מתקיים בחיים שלו, ואומר שבעבור זה כדאי לחיות.
ובטח... זאת אומרת, ברוחניות, אם אין לו פרנסה, זאת אומרת, הוא לא נמצא. הוא לא נמצא כחיזרון, הוא לא נמצא כמקבל מילוי. זה לא כמו שבעולם שלנו קיים משהו, גוף, בלי פרנסה, בלי כלום, ובדרוכניות זה לא קיים. אין גוף. כן?
ובטח, יש הרבה מדרגות בפרנסת האדם. יש שמסתפקים במעט. כלומר, שאם יש לאדם מזונות, כמו המזונות של בעל חי, כלומר, במה שבעלי חי מסתפק, הוא אומר, בשבילי זה מספיק, וכדאי לחיות בשביל פרנסה כזו. ולעומת פרנסות של אחרים, הוא נקרא שמסתפק במועט. ויש שאומרים שדי להם אם יש להם מזונות, כדוגמת מה שמספיק לפרנס ילדים קטנים, שזה דבר נוסף לבעלי חי, שיש להם עניין שמשחקים במחבואים ובצעצועים וכדומה, והם מסתפקים בזה, ואומרים שממה שאנו נהנין לא מוכרח להיות דבר אמת, אלא אפילו שהוא שקר, גם משם אנו מוצאים את פרנסתנו. ולהפך, מדבר של אמת אין אנו מוצאים בזה שום טעם. כמשל שאמרתי הרבה פעמים, שאנו רואים מציאות אצל ילדות קטנות, שההורים קנו להם בובה של סמרטוטין לשחק בהם. ויש לפעמים שהאם נמצאת במטבח, והיא מכינה צורכי שבת, ויש לה תינוק בגיל שנה בבית, והתינוק בוכה. והאם אומרת להילדה הקטנה שלה, לכי ותשחקי עם התינוק, ועל ידי זה התינוק יהנה, ואני יהנה, ובזה שאני אוכל, בזה שאני אוכל לבשל צורכי שבת. ואנו רואים במציאות שהילדה לא תלך, ואם היינו שואלים את הילדה, מדוע את לא רוצה לשחק עם התינוק, ורק את משחקת עם הבובה שלך, ואת מנשקת אותה, ומדוע את לא רוצה לשחק עם תינוק אמיתי, ולא עם תינוק העשוי מן הסמרטוטים? והלא את רואה, האמא עושה ממש להפך, שאף פעם היא לא מנשקת את הבובה שלך, אלא התינוק האמיתי. בטח, הילדה הייתה עונה, האמא שלי לא רוצה ליהנות מהחיים, לכן היא לא יכולה לשחק עם בובה. אבל אני עוד רוצה ליהנות מהחיים, לכן אינני מסוגלת לשחק עם התינוק האמיתי.
אנחנו שומעים את זה בדיוק על החבר'ה שעוזבים אותנו, הולכים ליהנות מהחיים. ככה זה, נו.
כמו כן, יש בדרכי עבודה, שאין האדם מסוגל להנות מעניין אמיתי בעבודה, אלא דווקא מהשקר האדם מתפעל, ומקבל הנאה וחיות מזה. ואם אומרים לו, לא יפה בשבילך להנות בעבודה מדברים שאינם אמיתיים, הוא עונה, אני עוד רוצה להנות מהעולם, לכן אני מסתפק במיעוט, במה שאני עוסק בתורה ומצוות. ובדרך כלל, הרבים שעובדים בעבודת הקודש, נעבור לחלק הבא של השיעור.